יש לי ארץ אחרת. כתבתה של שני ליטמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה. העובדים בסופרמרקט של רמי לוי לא הבינו מיד מה פשר ההתרחשות המוזרה במקום העבודה שלהם. לכאורה זה היה יום ראשון רגיל וסתמי בהחלט בקניון מול זיכרון. אלה היו ימים ראשונים של שחרור בסוף הסגר האחרון. רוב בתי העסק עוד עמדו סגורים, אך אופטימיות זהירה כבר עמדה באוויר. ועדיין לא היה הסבר מניח את הדעת להתנהגות העליזה מדי של חלק מהקונים. גבר בשנות ה-60 לחייו, לבוש אדום, נעמד מול המקפיא, הוציא ממנו דג סלמון והחל להשיט אותו באוויר. אישה בטרנינג צהוב בוהק התעקשה לעזור לסדרנית בהדבקת המחירים על המוצרים. בחור עם כובע ירוק לקח שלושה תפוחים והחל להתת איתם במיומנות, ואישה עם רעמת ג'ינג'ית הפריחה להנעתה בועות סבון. כשכל הטיפוסים הצבעוניים שעטו עם עגלות המצרכים שלהם לעבר הקופות והתחילו לשיר, כבר היה ברור שמדובר במופע. חלק מהעובדים והלקוחות אפילו עזרו אומץ והצטרפו. הקורונה אומנם השביטה את חיי התרבות הממוסדים, אך לא ריפתה את ידיהם של חברי קבוצת התיאטרון הידית. שירי ג'ורנו, שמובילה את הקבוצה יחד עם המעצב הנס פלדה, אומרת שהמגפה הובילה לחשבון נפש לגבי תפקידו של התיאטרון. הקבוצה שלנו מנסה לצאת למרחב הציבורי וליצור פעולות אומנותיות שמביאות איחוי, פיוס וריפוי, וגם מחאה. אנחנו חוקרים צורות חדשות של תיאטרון ומנסים להפוך לגשר. איחוי, ריפוי וגשר הן מילים שנשמעות שוב ושוב בשיחות עם אנשים שגרים ופועלים, כמו ג'ורנו, במושבה פרדס חנה קרקור. קשה לחשוב על צורת חיים מחוץ למיינסטרים שלא באה לידי ביטוי באחת הקהילות ביישוב. מאנשי ניו אייג' שעוסקים בחיפוש רוחני, דרך קבוצות תיאטרון ויצירה, ועד חברי קבוצת מיניות מקודשת, האנתרופוסופים, האנתרופודוסים החוזרים בתשובה ושוחרי החינוך הדמוקרטי. בשנים האחרונות נראה כי חיי השוליים שמתקיימים ביישוב זה שנים הולכים ומתרחבים. בעשור האחרון גדלה האוכלוסייה ב-40% ושורה של קהילות חדשות מצאו שם את מקומן. לעתים יש דמיון בין הקהילות השונות ולעתים ההבדלים תאומיים. על דבר אחד כולם מסכימים, מה שאפשר לעשות בפרדס חנה אי אפשר לעשות בשום מקום אחר. אך הקהילות האלטרנטיביות הן רק חלק מהסיפור. נראה שפרדס חנה הפכה ללהיט נדלני גם בקרב משפרי דיור מרחבי הארץ, שמחפשים את רעננה או הוד השרון הבאות. בינתיים שני התהליכים האלה מתקיימים במקביל. המושבה הפכה לאבן שואבת גם למי שמחפשים אורח חיים אחר וגם למי שמבקשים להגשים את החלום הישראלי הבורגני, דירה מרווחת עם מרפסת וקניון מותגים מתחת לבית. ככלל, ניכר כי תושבי פרדס חנה לא מחכים שהממסד יעשה את העבודה בשבילם. רוח יזמית מנשבת במושבה ונוגעת בכל תחומי החיים. איכות סביבה, חינוך וצרכנות, דת, תרבות ופנאי. פרדס חנה היא פויקה מאוד מבעבע, אומרת ג'ורנו. יש פה המון כוחות יזמיים חזקים ואינדיבידואליסטים. הכוחות היזמיים האלה באים לידי ביטוי בשתי קהילות שצמחו באחרונה במיוחד. האנתרופוסופים והאנתרופודוסים. רומם סרנגה, איש פרסום, עבר לכאן מרמת גן לפני כעשור. סרנגה, שהתאכזב ממערכת החינוך הממלכתית, חיפש מסגרת חדשה לבנותיו. לאחר שרשם אותן למוסד אנתרופוסופי, החל להעמיק בשיטה בעצמו. הוא הפך למומחה למשחקי חצר, וכיום הוא מעביר סדנאות בנושא. סרנגה מעריך שהקהילה האנתרופוסופית ביישוב מונה כ-400 משפחות. היא כוללת 7 גני ילדים, בית ספר יסודי ותיכון חדש למדי. פרדס חנה מושכת אליה אנשים כי היא מקום מאוד מגוון ופלורליסטי. יש פה גם דתיים ומסורתיים ומצביעי ש"ס. מצד אחד שקט, מצד שני לא מבודד. אין פה מועצה מקומית חזקה, היא תמיד שני צעדים מאחורי היישוב, כלומר אין פה יד מכוונת. יש קהל ליוזמות ויש התפתחות טבעית. רחלי מילנוב היא פעילה בעמותה שמפעילה את רוב המסגרות האנתרופוסופיות בפרדס חנה. לדבריה, בשנתיים האחרונות מורגשת נהירה ליישוב. הנהירה הזאת ניכרת מרשימת ההמתנה למסגרות שהולכת ומתארכת. אני לא יודעת כמה מהמבקשים יודעים מה זה אנתרופוסופיה, וכמה מגיעים רק כי הם לא רוצים את החינוך הקונבנציונלי המאובן, אומרת מילנוב בת 47, מרפאה הוליסטית ואם לשלושה. כשאנחנו הגענו לכאן ב-2014, חיפשנו בית צמוד קרקע במקום שאינו עיר, בלי טרפת של מותגים וקניות, ובעיקר שיהיה חינוך אלטרנטיבי. היה לי ברור שלמערכת החינוך הרגילה, הילדים שלי לא נכנסים. כשהגענו לפה, מצאתי מקום שמאפשר לך להיות מי שאת, בתוך מגוון של אפשרויות חיים. לא הולכים עם הקונסנזוס שקובע איך אמורים לחיות. מוסדות החינוך דורשים מההורים מעורבות גבוהה, שכוללת ארגון אירועים, מסיבות וטיולים. מטבע הדברים נוצרים סביבם חיי קהילה אינטנסיביים למדי. המסגרת חזקה, אז נוצרים הרבה קשרים, אומר סרנגה. יש פחות קשרים מחוץ לקהילה. כשמשפחות חדשות מצטרפות, הקהילה דוחפת אותן לצמצם את הסתירות בין אורח החיים בבית לבין מה שקורה בבית הספר. אחד הכללים החשובים בחינוך האנתרופוסופי הוא לא לחשוף ילדים למסכים. מי שנחשף מגיל צעיר ליותר מדי מסכים, עם משחקי מחשב ותוכן אלים, רואים את זה עליו בבית הספר, אומר סרנגה. הם לא שקטים, יותר קשה להם, ויש עוד דברים. למשל, אנחנו לא דוחפים ילדים בכיתות הצעירות ללכת לחוגים שמפתחים את החשיבה, כמו שחמט. במקרה כזה, המחנך ישוחח עם ההורים וינסה לשכנע אותם שזה לא מתאים לילד. מה זה אומר בעצם להיות קהילה? קהילה פועלת יחד למען מחנה משותף, אומרת מילנוב. במקרה שלנו, זו נסיעה משותפת בכל מה שקשור למערכת החינוך שלנו. אנחנו הרבה יותר מעורבים בעשייה, יש שיגידו מעורבים מדי. יש גם הישענות אחד אל השני בצרכים הכי בסיסיים, מסירת חפצים, הסעות, חגיגות משותפות. מילנוב משוכנעת שבמיוחד עכשיו, אחרי טראומת הקורונה, העולם יפנה לצורות חיים קהילתיות יותר. זה מתבקש וזה הדבר הנכון. הריחוק הדגיש עד כמה הקהילה היא קריטית, עד כמה השאיפה שלנו צריכה להיות להפסיק להיות בנפרד. שכחנו איך נשענים אחורה ואומרים, בבקשה תתפסו אותי. וגם איך להגיד, אני פנויה לתפוס מישהי אחרת. מילנוב אומרת שבניגוד למקומות אחרים שהתמסרו למרוץ החומרי, השמירה על הצד הרוחני שרווחת בפרדס חנה, משאירה אותה בתנועה ובהתפתחות מתמדת. התחושה הזאת של חופש להיות מי שאני, מביאה לכך שקורים תהליכים. יש כאן הרבה מטפלים, ומטפל תמיד מסתכל על השינוי שאפשר ליצור, ולא אומר, זה מה יש. הדבר היחיד שחסר הוא יותר שיתוף פעולה בין הקהילות השונות, כי יש השתלטויות של צדדים שחושבים שהם הטובים והצודקים. בקצה השני של הסקאלה, אבל איכשהו דווקא קרוב מאוד, נמצאת קהילת ליבה, שמאחדת את החוזרים בתשובה של המושבה. גם במקרה הזה, הקהילה נוצרה סביב המסגרת החינוכית. אצל ליבה מדובר במוסד יסודי שמכונה בית הספר האנתרופודוסי, שמשלב חינוך תורני עם עקרונות השיטה האנתרופוסופית. יצחק מאיר הוא מוזיקאי שהפך באחרונה למורה למיינדפולנס, על פי תורת הבעל שם טוב והחסידות. הוא בן 40, אב לארבעה, ולפרדס חנה הגיע לפני 4 שנים מירושלים. כשאתה פונה לפה בפנייה של מחנה 80, אתה מרגיש שהרבה פרדיגמות שמתקיימות מחוץ לפרדס חנה מתמסמסות, אומר מאיר. מה שהביא אותו לכאן היה הרצון לגדל את ילדיו קרוב לאדמה, אבל בלי לוותר לגמרי על חיים אורבניים. הקהילה ובית הספר האנתרופודוסי, שבו לומדים גם בנים וגם בנות, אבל בכיתות נפרדות, קסמו לו ולזוגתו. זו אנתרופוסופיה שעברה גיור, מסביר מאיר. יש שם משהו שיותר מכבד את המרחב האינטואיטיבי של הילד. אנחנו לא כופים על הילד ולא מחדירים לו כל מיני דברים בצורה רובוטית. אין צריך וצריך וצריך. לדברי מאיר, 90% מחברי הקהילה, שמונה כ-100 משפחות, הם חוזרים בתשובה. עוד 10% הם משהו מכנה חוזרים בתשובה מלידה, כמוהו. אני נולדתי בבית חרדי, אבל היה לי מאוד חשוב החיפוש הזה, כמו אצל חוזרים בתשובה. לא רק רצון לשמור על המסורת, אלא חיבור שמבוסס על חיפוש פנימי. בעבר, אחד הדברים הכי מעליבים שיכלו לומר לי היה, אתה מחפש את עצמך. בפרדס חנה אתה מבין שזה הדבר הכי טוב שאפשר להגיד על בן אדם. בטח שאני מחפש את עצמי. מה עוד באתי לעשות בעולם חוץ מאשר לחפש את עצמי? בוודאות יש כיפאון ומוות. הקהילה החלה להתגבש כבר לפני 15 שנה, אך באחרונה היא צומחת בקצב מואץ. מה שמייחד אותה, מלבד בית הספר, הוא העובדה שחוזרים בתשובה החליטו לחיות אלה עם אלה. בדרך כלל, רגשי נחיתות מביאים חוזרים בתשובה לחפש את קרבתם של שומרי מצוות מבית, אך לא במקרה של פרדס חנה. אצל האנתרופודוסים גם אין רב אחד שכולם מתקבצים סביבו. כל אחד שומר על האינטואיציה שלו, על האותנטיות שלו, על האורגניות שלו, אומר מאיר. אתה נשאר מחויב לחיפוש. איך נראים היחסים עם הקהילות האחרות ביישוב? אשתי עוסקת בהומאופתיה, כך שיש לנו הרבה ממשקים. כשהגעתי לכאן הבנתי שהתורה כולה היא אלטרנטיבה. אני לא מחפש סטטוס קוו. החנייה של השכנים בבית לידינו מלאה בשלטים נגד ביבי, ואני מת עליהם, והם כנראה אוהבים אותי, כי הם באים אלינו בערבי שבת. ואני הצבעתי לסמוטריץ'. אנחנו חברים טובים בלי שיש שם משהו מודחק. יש שיח ישיר. רגע לפני פסח, השלים מאיר את בנייתה של החממה, מרכז של הקהילה שישמש לתפילה, לימודים ומפגשים. את החממה בנה מכספו על שטח ציבורי, ללא היתרים. מאוד רצינו מקום שנוכל להתקהל בו. אני מאמין שהאישור יוסדר. מחובתו של כל אדם באשר הוא, להוות את המציאות שבתוכה הוא חי. אתה אמור לקחת אחריות, לא לחכות לבירוקרטיה. לדבריו, במקום אחר השכנים היו מיד כועסים. למה בונים פה בית כנסת? אבל פה השכנה באה ואמרה שהיא מפחדת שהתפילה תפריע לה בשבת בבוקר כשהיא קוראת ספר או עיתון. כל צד דיבר על מה שיקר לו בשבת שלו. כשהשיח הוא כזה, אז יש תחושה שנוצר משהו קהילתי באמת, ושבסוף השכנה תבוא לקבלת שבת עם גיטרה בשישי בצהריים. פרדס חנה הוקמה ב-1929 כמושבת פרדסנים. קרקור נוסדה עוד קודם, ב-1913, על ידי בני המעמד הבינוני שהיגרו מרוסיה ומאנגליה. ב-1969 הן אוחדו תחת מועצה אחת. למרות השנים שחלפו, בקרקור יש עדיין מי שמעקמים את האף נוכח הייחוד. אילנה הרשנברג והנס פלדה נחשבים למבשרי הדור הראשון של הבוהמה שהגרה לכאן והרבבה את האוכלוסייה הוותיקה עם דם תל אביבי רענן. הרשנברג, בת 72, גדלה ברמת אביב, למדה עיצוב גרפי בבצלאל וב-1980 קשרה את גורלה עם פלדה, צלם הולנדי שהגיע לישראל על אופנוע. בשנות ה-80 הייתה להם חנות ברחוב שנקין שבה הם מכרו כלי בית שעיצבו וייצרו בעצמם. החנות, פלסטיק פלוס, הייתה אחת מאבני היסוד של השנקנאיות, שהפכה בהדרגה למושג שהגדיר את תל אביב. ב-1994, כשכבר היו להם 3 ילדים ומחירי השכירות בשנקין האמירו, הם עברו לבית עם עצי פרי בפרדס חנה. תמיד צניתי נסיעות, ולכן אני לא חיה בפריפריה, אומרת הירשנברג, אבל פרדס חנה היא לא פריפריה, היא עיירה, היא מרכז קטן ויש לה חיים משל עצמה. מרגע שהגיעו, הפכו גם כאן למחוללי שינוי. אני לא מחכה שהמועצה תעשה לי. מה שחסר, אני מקימה. כשבאנו לפה, הרגשנו שזה מקום לא אפוי, ושאנחנו יכולים להשפיע על איך שהוא ייראה. האוכלוסייה הייתה מאוד מעורבבת, לא כמו מקומות כפריים ואקסקלוסיביים עם ועדות קבלה, ששונאים בהם כל תושב חדש. הרשנברג מרבה לקדם את נושא השימור במושבה. בכמה מקרים נהרסו מבנים בעלי ערך היסטורי לטובת מרכזי קניות בומבסטיים או בנייני מגורים. יש אנשים שאומרים, טוב שסוף סוף הורסים את הג'אנק במרכז המושבה, היא אומרת. יש פה הרבה אנשים שרוצים שתהיה פה רעננה. זה החזון. הרשנברג מבהירה שהיא לא מתנגדת לבנייה חדשה, אבל צריך לתכנן את המבנים תוך התייחסות לאלמנטים מקומיים ייחודיים, ואף אחד לא חושב על זה. יזרקו אותך בשכונות האלה, את לא תדעי אם את בפרדס חנה, באפולה או בפתח תקווה. בכל מקום הבניינים מצופים שיש. בניסיון להפוך אותה לרעננה, המיתוג של פרדס חנה נשען בינתיים על היוזמות העצמאיות והאנטי-ממסדיות של הרשנברג וחבריה. באתר האינטרנט של חברת בנייה ידועה נכתב כי פרדס חנה נחשבת כבר כמה עשורים למקום משכנם של אומנים שנהנים לשאוב בהשראה וליצור. הרשנברג מספרת שבשכונת יובלים שנבנתה לפני כמה שנים, שווקו הדירות באמצעות היריד השבועי המיתולוגי של פרדס חנה, השקשוק. הקטע של האומנים, האנשים האלטרנטיביים, או מה שזה לא יהיה, זה בעצם כמו קומפוסט, אומר הנס פלדה. אבל בסופו של דבר, מה ששווה זו האדמה. ברגע ששפכו קומפוסט, הם שוכחים שישתמשו בו. אייל קגן, 55, עיתונאי ועורך דין בעברו, הוא האופוזיציונר הראשי במועצה המקומית. בסיור ביישוב הוא מצביע על מתחם האורוות ששימש את בית הספר החקלאי ונמכר ליזמי נדלן. עד שהאורוות יהרסו, התירו הרוכשים לאומנים מקומיים להפוך את המקום למתחם של הופעות, סדנאות וחנויות ניו אייג' שמזכיר מאוד את שכונת ההיפים קריסטיאניה שבקופנהגן. פה באורוות אני נשיא, צוחק קאגן. ב-2002 עבר לכאן קאגן מתל אביב, יחד עם משפחתו. בת זוגו, הילד גני, פתחה עסק לשיפוץ ומחירה של רעיתי וינטג'. אנחנו היינו הגל השני, אחרי הגל של האומנים, מספר קאגן. קיבלנו החלטה מהותית להעביר את מרכז החיים שלנו לכאן, שלא נהיה פרצופי רכבת. לאט לאט קמו פה עוד עסקים ויוזמות של כלכלה מקומית מקיימת. ב-2010 ארגן קאגן פסטיבל לילה לבן בשם חי באהבה, שנתן במה לאומנים ועסקים מקומיים. קאגן ודגני מרבים לדבר על ה-DNA היזמי של היישוב ומונים שורה של אירועים ומיזמים מקומיים. חלקם נולדו כמענה לימי הקורונה, חלקם נוסדו קודם. אחד היזמים הבולטים הוא יובל רוט, מחלוצי תחום הלהטוטנות בישראל, ומייסד יריד השיקשוק. מלבד השיקשוק, יזם רוט גם פסטיבל להטוטנות, פסטיבל להקות מקומיות, ואפילו את פסטיבל הגרב הבינלאומי הראשון, ב-2005. באמצע תקופה מתוחה ביטחונית עם פיגועים, בחרנו לומר, הדבר שהכי מרגש אותנו בעולם זה הגרב, אומר רוט. זו אמירה של בועה, אבל בועה של שפיות. נכון, יש בזה הרבה תמימות, אבל אני מעדיף לא לאבד את התמימות באופן כללי בחיים. יש פה קודים אחרים, ואנחנו רק מבקשים מהממסד שלא יפריע. עד כמה באמת פרדס חנה הוא יישוב בצלמכם? הרי חלק גדול מהצמיחה פה נובעת משכונות קבלן חדשות שלא מתאפיינות ברוח אלטרנטיבית. אני מעריך שהקהילה שלנו היא בערך 10% מהתושבים, אומר קאגן, אבל אנחנו רוצים שהכלים של האקטיביזם והרוח של הקהילה יהיו נחלת הכלל. גם אם אלה אנשים שמה שחשוב להם זה שלא יהיו קמינים או שאנשים יאספו את הקקי של הכלבים שלהם. עם כל הכבוד ליזמות, חינוך ויצירה, פרדס חנה מזוהה קודם כל עם קהילת הניו אייג' על כל ענפיה וכל מטפליה. יודן מיבר, בן 44, הוא אחת הדמויות הבולטות בקהילה הזאת. מיבר מנחה קבוצות התפתחות לגברים באול אינדיאני בגישה שמנית. בנוסף, הוא מוזיקאי ודי-ג'יי של מסעות, כלומר מלווה באמצעות מוזיקה סוגים שונים של מסעות פנימיים ותקסים קבוצתיים. לפעמים מדובר בטקסי קקאו, לפעמים מדובר בטקסים שבהם משתמשים בחומרים אחרים. באחרונה, החל לארגן ריטריטים לחקירה רוחנית באמצעות הגוף. הריטריט מחזיר אנשים לחוכמה הטבעית, הגופנית, אומר מיבר. לאט לאט אנחנו יוצרים דרכי גישה יותר עמוקות למידע שחלקו הוא טראומה שלא עברה עיבוד. את בעצם יוצרת את העתיד שלך בכך שאת מסכימה ללכת אל העבר. הוא נולד במושב בן שמן, למד תואר ראשון במחשבים ועבד בחברת סטארט-אפ במשך כמה שנים. הרווחתי מלא כסף, אבל הייתי אוף מוזר. היה לי ברור שזה לא העולם שלי. אחר כך למד פסיכודרמה, מדיטציה, תקשורת מקרבת, טנטרה ושמניזם. לפני שפנה לסוג הטיפולים שהוא עושה היום, היה בעולמות המיניות המקודשת, וחבר משמעותי בקהילה שמתגוררת בפרדס חנה. לדברי מיבר, קהילת המיניות המקודשת התהוותה לפני כ8 שנים. זה התחיל מאנשים שעשו סמינר בינלאומי שחוקר שמניזם ומיניות תוך שימוש בתורות מהמזרח ומהמערב. בעקבות הסמינר הוקמה הקהילה. מיניות היא כוח החיים הכי גדול שקיים בגוף. הרבה מאוד הדחקות והתניות חברתיות ופחדים נמצאים שם. הרעיון הוא לעשות אקטיבציה לחסימות כדי להפוך לייצור מיני וחופשי. כיוון שהתהליכים בסמינר כל כך עמוקים, נוצר צורך במסגרת שתוכל להמשיך לקיים שיח, תקסים, סדנאות ומפגשים. בשנים האחרונות הרבה אנשים מהקהילה נהיו מורים בעצמם, ולכל אחד יש אנשים שהולכים אחריו, וכך נוצרו תתי קהילות. מיבר מעריך שהקהילה בישראל מונה כ-800 איש, כרבע מהם מתגוררים בפרדס חנה. לדבריו זה גרעין הליבה של הקהילה. אני לא מכיר גרעין כזה בשום מקום אחר בעולם. אנשים שהיו בתוך הקהילה ראו מה קורה בפרדס חנה והעדיפו לעבור לגור פה. באו גם משפחות וגם רווקים וצעירים. מכל העולם העיניים נשואות לישראל, כי זה המקום היחידי עד כה שהצליח לייצר קהילה חיה, נושמת ועובדת ביחד. כשהוא ובת זוגו לשעבר הגיעו למושבה ב-2014, הקהילה מנתה רק כמה עשרות חברים. המעבר נבע מהרצון לרשום את ילדיו לבית ספר דמוקרטי, וגם כדי לחיות לצד ריכוז גבוה של אנשים שעוסקים בטיפול ובהתפתחות רוחנית. נכנסנו עם גל מדהים. גרנו בבית שהפך מיד למוקד מטורף של הקהילה. זו הייתה וילה מדהימה עם ספייס לסדנאות. מ-2012 היינו בחקירה מינית פוליאמורית, אבל הדברים הועצו כשהגענו לפרדס חנה. הבית שלנו היה פתוח, והמקרר היה פתוח. אנשים באו ויצאו. פעמיים בשבוע כל הקהילה הייתה נפגשת, והייתה לנו אפשרות לשחק אחד עם השני, ליצור ולהניע לתהליכים רגשיים. מיבר מספר שטווח הגילאים בקהילה רחב, ונע בין 20 ל-65. רבים עוסקים בטיפול, מוזיקה או שמניזם, אך יש גם מתכנתים ומהנדסים. מלבד שני המפגשים השבועיים, היו גם סופי שבוע ששהינו ביחד. לפעמים הבאנו מורה מבחוץ להשאיר את השיח. וזה מסתדר עם חיי היומיום הארציים? חיי היומיום הם לא ארציים. אחרי שנה וחצי, מבר ובת זוגו החלו בתהליך של פרידה, שבסופו הוא עזב את הבית והאירועים פסקו. הקהילה גדלה, הוא כבר היה קשה להתכנס בבית, והתחילו להיווצר קבוצות. אני הייתי דמות פורה, אבל אז נכנסתי לתהליך של גירושים, והייתי צריך לטפל בחיים שלי. והפרידה לא גרמה לך לפקפק בדרך הזאת, של מיניות מקודשת ופוליאמוריה? בטוח שיש קשר. בדיעבד אני יכול להגיד שזה זרז תהליכים. קרו דברים מתוך חוסר הבשלות שלנו בחקירה מינית פוליאמורית שהיום לא הייתי נכנס אליהם. זו הייתה חקירה רדיקלית שגם פצעה. היום הייתי נוהג בצורה יותר מבוקרת ואחראית. היו לא מעט זוגות שמצאו ככה את הדרך שלהם לפרידה. הרבה פעמים האדמה נשמטת מתחת לרגליים. יש פה ניואנסים דקים וחלק מאיתנו היינו בוסריים בזה ונכוונו. אבל גם גדלנו מזה מאוד. למה לדעתך הקהילה הזאת נמשכה דווקא לפרדס חנה? אין סיבה לכך שזה קרה דווקא כאן. אז הייתה פה הזדמנות לבתים פרטיים עם ספייס, אבל גם זה מתמעט בשנים האחרונות. יש פה אבולוציה של בנייה שלדעתי באיזשהו שלב תרחיק את כל האנשים מפה. בשנה האחרונה יש התפשטות של אנשים מהקהילה ליישובים מסביב. מכיוון שבסוף כל משפט בעברית על פרדס חנה יושב שמן עם קנקן תה, איוואסקה, גם מבר מסכים לומר כמה מילים זהירות על המורה הכי גדולה, כפי שהוא מכנה אותה. אני מאוד אוהב חומרים מרחיבי תודעה, במיוחד כאלה שמגיעים מהטבע. אדם שעושה מספיק עבודה בתוך הטקס הזה, יכול לראות בצורה הרבה יותר רחבה את המסע שלו. איך מגדלים ככה ילדים? עד כמה הם חשופים למשנה תודעה, למיניות? כשהם בבית, אין פה מפגשים מיניים או פסיכדלים. הבן הגדול שלי בן 15, והיו לנו שיחות מדהימות על מיניות. גם סיכמנו שאת החוויה הפסיכדלית הראשונה נעשה יחד, כשהוא יהיה מוכן. הבן הצעיר פחות פלורליסטי, אז הוא יקבל את האינפורמציה כשיהיה מוכן. הם יודעים שאני לא עובד בבנק. תגיד, איך הקורונה השפיעה על הקהילה? יש פה בועה מסוימת, ובתוך הבועה הזאת נעשו הרבה דברים בסתר. יש חוסר אמון מוחלט במערכות שכביכול אחראיות לגורלנו. מתוך חוסר האמון, יש גם חוסר רצון לשתף עם זה פעולה. מחיסונים ועד בידודים. כלומר, חלק מהמודל של האלטרנטיבה הוא קריאה למרד. לא מעניין אותי לקרוא למרד, אבל כן הייתי רוצה לעזור לאנשים לפתוח את העיניים ולראות שהם שבועים במשחקי כוח ושליטה אדירים. באלמנט הזה פרדס חנה היא אלטרנטיבה מעולה, כי האפלה האמיתית היא ההלחוש, ופה יש התפכחות מאוד יפה מההלחוש הזה. בני הזוג מורן גוטליב וסוג'י שמש הם המייסדים של מארג, קהילה אחרת שעוסקת במיניות ובאינטימיות. שמש, בן 51, קיבל את שמו באשרם של אושו בהודו, והיה ממקימי האשרם במדבר. גוטליב, בת 43, עשתה תואר בניהול ועבדה כמנהלת מחירות בסלקום ובסמסונג. ב-2004 נסע להודו לראשונה כדי להתעמק במדיטציה וביוגה. כשחזרה לישראל, למדה רפואה הודית. בסוף 2007 עזב שמש את האשרם וגוטליב עזבה את תל אביב. שנינו עברנו לגור פה כי הייתה נהירה של אנשים שעוסקים ברוחניות, היא מספרת. הייתה לפה איזו קריאה. פתאום את מכירה המון אנשים סביבך שמדברים את השפה שלך. את מדברת על אנרגיה או צ'קרה והם לא מתכווצים. מארג הוא מרכז למיניות ואינטימיות בדרך הטנטרה, בין השאר באמצעות מדיטציות. התנועה של הטנטרה היא הקריאה שלי, ופרדס חנה היא הדשן המופלא של התנועה הזאת. פעם מישהו הראה לי מפה אנרגטית שמראה שבאזור הזה יש משהו, איזו מערבולת. גוטליב אומרת שהרבה פעמים אנשים טועים ביחס לעבודה על מיניות וטנטרה, ומדמיינים אורגיות סוערות וסליז. לדבריה מדובר במסע, או תורה. העבודה שלנו היא ללמוד לנטרל את המיינד, שמביא שיפוטיות וביקורת, ולרגע לעצור אותו ולהתחבר לתחושה, ולהרגיש. ככל שנהיה יותר אותנטיים, אז נהיה יותר נוכחים בעולם הזה, ונוכל להתמודד עם מה שקיים, גם עם הקורונה. במקום להתקרבן, אפשר לקחת אחריות ולהיות בתנועה. גם סביב מארג נוצרה קהילה שמורכבת מתלמידים ומנחים של המרכז. אלה אנשים שלא מגבילים אותי ולא שופטים אותי. הם לא נבלים מלדבר על מיניות או על הגוף. מעבר לזה, אפשר לדבר גם על מלא דברים אחרים, כמו ילדים או קורונה. זה מרחב פשוט להיות מי שאתה. מה יקרה לקהילתיות היפה הזאת שאת מתארת אם פרדס חנה תמשיך לגדול ולהשתנות? אני יודעת שהעתיד של פרדס חנה הוא להיות עיר כמו רעננה, אבל אני מזכירה לעצמי שמעטפת החיצונית היא לא מה שמגדיר אותנו. נעים לראות מושבה יפה כמו שנעים לראות אדם יפה, אבל זה לא הכל. מי שמנסה ליצור סינתזה של התחומים השונים, הפדגוגיה, היצירה, הרוחניות ואפילו קצת מחשבה פוליטית, הוא דוקטור עופר כהנה. כהנה, מעצב ומרצה בבצלאל, עבר לפרדס חנה ב-2003, עם בת זוגו קיקה ושתי בנותיהם. בפרדס חנה הקים כהנה קבוצה של מעצבים ואומנים תחת השם פרהסיה, ששיתפה פעולה עם ארגונים לשינוי חברתי, כמו עמותת זוכרות. זה היה בתקופה שהייתי רק שמאלני, הוא צוחק. ומה אתה עכשיו? משתדל לא להיות רק שמאלני, אלא גם ימני. מה זה אומר? התחלתי מסע של לימוד, שכלל גם התקרבות ליהדות וגם התיידדות עם רעיונות ימניים, בעיקר עם תורת הרב קוק. ובגלל זה עכשיו אני משתדל, עם דגש על משתדל, לא להיות חד צדדי, לא לסגור את עצמי מראש בתוך שייכות שבטית. את הדוקטורט שלו עשה כהנה בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. במקביל הוא שיתף פעולה עם תיאטרון הידית. כשהחזרה שלו בתשובה עלתה הילוך, הוא הרגיש שהעבודה בתיאטרון כבר לא מתאימה לו. דבר אופייני לפרדס חנה הוא שיש בה נטייה חזקה לטקסיות. איוואסקה, טקסי שוקולד ומזבחות. וגם בתיאטרון, במקום הצגות, זה נהיה יותר ויותר המצאות של תקסים. ככל שהתקרבתי ליהדות, הרגשתי שזה נובע מאותו מקום של חיפוש. אז במקום תקסים שמנים ואינדיאנים, הלכתי לבית הכנסת. מיזם שלו שנולד בימי הקורונה וזכה לכותרת יושבים לדבר, חושף את העובדה שלמרות הקהילתיות היפה שכולם מדברים עליה, בפרדס חנה רוכשת גם אלימות על רקע פוליטי. בסגר השני, כשההפגנות בבלפור התפרקו למאות הפגנות קטנות ברחבי הארץ, תושבים היכו מפגין בפרדס ושברו את ידו. זה לא היה מקרה האלימות היחיד. כהנה וקבוצת מנחים מקומית החליטה ליזום מעגלי חירום כדי להנמיך את הלהבות. הלכנו על פורמט של ישיבה בזוגות, בחוץ. אתה מחפש מישהו שאתה לא מסכים איתו, יושב איתו כיסא מול כיסא. כל אחד אומר מה מפריע לו, ואז מחליפים. דיבור חופשי. לדברי כהנה, בישראל יש ויכוח אמיתי וחשוב, אבל בגלל שהשיח נהיה כל כך שבטי ולא רציונלי, אי אפשר לנהל אותו כמו שצריך. המטרה של מעגלי השיח היא להתווכח כדי באמת לברר, מתוך הנחת היסוד, גם אם היא לא תמיד נכונה, שלכולם בסך הכל יש כוונות טובות. כהנה אומר שאין כוונה למסמס את הוויכוחים בקיץ'. להפך, המטרה היא לתת מקום למחלוקות העמוקות. הרב קוק מלמד זכות על מה שהוא מכנה שנאת חינם. למה יש שנאת חינם בעולם? כי כל צד צריך לפתח צדדים בזהות שלו ובחשיבה שלו, ורק כשזה יהיה מחודד לגמרי, יהיה לו מה להציע ולתת לאחרים. כל עוד זה לא מבורר, ונהיה חברים מהר מדי, אז זה יתשטש וימרח ויתמסמס. הרוח הקהילתית הייחודית בפרדס חנה, אומר כהנה, מתאפיינת ברצון לשתף פעולה ובנכונות לחציית קווים, מה שמעודד חשיבה מקורית. הוא למשל חולם עכשיו לחבר את בית הכנסת עם עולם התיאטרון. החבר'ה בבית הכנסת קצת מיובשים אבל חמודים, ואלה מהתיאטרון גם חמודים, אבל קצת איבדו את דרכם מבחינה רעיונית, כי במקום לשתות מהבאר העמוקה שיש פה, הם מחפשים טפטופי מים אצל שמנים וטקסי שוקולד מופרכים. שני הצדדים זקוקים זה לזה נואשות. יש לי ארץ אחרת. כתבתה של שני ליטמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.